ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף י. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא השוחט בסכין ונמצא פגום. האם אומרים באור נפגם הוא פסול או לא? כמובן, הזכרנו את זה בעבר, שסכין השחיטה צריך להיות חלק, בלי שום פגימות. וסכין פגומה פוסלת את השחיטה. מה קורה אם אחרי ששחטו נמצא פגם בסכין? האם הפגם נוצר מאור צוואר הבהמה, וממילא כשזה נכנס יותר עמוק לחתוך את הסימנים, הקנה ושת כבר סכין פסולה? או האם אומרים שהסכין נשארה בקשרותה עד סוף השחיטה, ובסוף השחיטה הסכין בא במגע או קיבלה מכה ממפרקת מעצם הצוואר אחרי גמר השחיטה ואין לפסול השחיטה. הגמרא איתמר: השוחט בסכין ונמצאת פגומה. רב הונא אפילו שיבר בעצמות כל היום, ו אם הוא עשה כך היה בקלות אפשר לתלות את הפגימה בפעולה הזאת, פסולה, השחיטה פסולה, חיישינן שמה באור נפגמה. ורב חיסטה אמר כשרה, שמה בעצם נפגמה, באותו עצם שהוא שיבר, אז בזה נפגם הסכין. רשי למטה, מתחת לגמרא, שורה שנייה: השוחה בסכין ואחר כך נמצאת פגומה, ויודע הוא שכששחט בדק קודם שחיטה והיה יפה, אבל לא בדק אחר שחיטה מיד. ורשי ממשיך בהסבר דבריו של רב חיסטה: אפילו שיבר בעצמות בין שחיטה לבדיקה האחרונה, דעיקה למדלי בעצמות, פסולה השחיטה. זה היה בדבריו של רב הונא, שהוא החמיר. אנחנו נחזור להגמרה. בשלמה רב הונא כשמייטי, מה שרב הונא מחמיר הוא עקבי, הוא לשיטתו, שהוא אמר ליאל, כלומר בדף הקודם הוא אמר שבהמה בחיה בחזקת איסור עומדת עד שיבד הלך במה נשחטה, וכאן נולד ספק בשחיטה. אז אני לא יכול להגיד שנודע לי שהשחיטה הייתה טובה, וממילא אם יש לי ספק בקשרות השחיטה אני אין לי ברירה אלא לשען או לפסוק כפי החזקה שהייתה קודם, דהיינו חזקת איסור. אז האיסור נשאר, כי אני לא מגיע לאיזו ודאות בקשרות השחיטה. אלא, נמשיך בגמרא, אלא רב חיסטה מי תמה, למה הוא מקל? אמר לך, אז הוא עונה, עצם ודאי פוגם. שוב פעם, בן אדם הזה שחט, לא בדק את הסכין מיד אחר השחיטה, השתמש בסכין לשבירת עצמות, אז הוא יכול להגיד שהעצם הוא ודאי פוגם. מה מצד שני? או שהסכין נפגמה כבר בשלב מוקדם כזה באור, או ספק פוגם, ספק לא פוגם. הווי ספק הוא ודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. כלל ידוע שאין ספק מוציא מדי ודאי. אז יש לנו סכין שנבדק לפני השחיטה, הוא שחט, אין לו סיבה לפסול על פי האור, כי שוב פעם האור הוא רק ספק פוגם, ובנוסף הוא השתמש בסכין בפעולה שוודאי פוגמת, ומילא הוא יכול לתלות הפגם בסכין במעשה שקרה אחר השחיטה. אז השחיטה הייתה בסדר. מבחינת מבנה, בהמשך הגמרא אתם רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה יש משולשים כאלו, והם קושיות, כתבנו, הם קושיות על רב חיסדא, שרצה להקל בספק שנולד בסכין. הגמרא, מטיב רבה לסיועי לרבונה. תשימו לב, קושיה ארוכה, ורבה מביא קושיה רב חיסדא שגם יסייע לשיטת רבונה. עכשיו, המקור לא מדבר בעניין שחיטה ולא בסכין, אלא כן מדבר ביכולת לספק להוציא מידי ודאי. אנחנו במקור התנאי הזה שאתם רואים במסגרת נדבר על נושא של תבילה, תפילה במקווה. תבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, אף הפי שנתעסק באותו המין כל היום כולו, כלומר אחר התפילה הוא עסק בחומרים, נגיד חומרים דביקים כאלו שיכולים להוות חציצה אם היו עליו לפני התפילה, בכל אופן הוא מצא את הדברים החוצצים עליו רק אחר התפילה, בזמן שהוא עסק בהם כל היום אחר התפילה, לא עלתה לו תבילה. אנחנו חוששים שהדברים האלו היו עליו לפני תבילתו, עד שיאמר ברי לי שלא היה עליי קודם לכן. והאחה דוודאי תבל, ספק הווי עלי, ספק לא הווי עלי. ואיך פסקנו פה? אם הוא לא יכול להגיד ברי לי שלא היה לי קודם לכן, אז הוא בעדיין, הוא בתומתו, וקטי ספק ומוציא מדי ודאי. הספק אם עלתה לו התפילה גוברת על העובדה שהוא כן תבל. אז מה רואים? נחזור על העיקרון, ספק מוציא מדי ודאי נגד רב חיסדא. רב חיסדא יכול לענות שאני התם, המקרה הזה שונה, דאיקא למימר העמד תמי על חזקתו. הבן אדם לפני שהוא נכנס למקווה הוא היה תמי, הוא היה בחזקת תמי, ועכשיו נוצר איזה ספק, בסדר, אבל כשיש ספק ויש לנו חזקה שהיה מקודם לכם, אנחנו פוסקים לפי החזקה, ואימה לא תבל, ואז אנחנו יכולים להגיד על כך שהוא בעצם לא תבל. אחי נמי המי בהימה על חזקתה. אז אם רב חיסדא רוצה להגן על שיטתו בזה שהוא אומר אצל המקווה שאני אתם שהיה חזקת תומה לפני כן, אז אנחנו מקשים עליו עכשיו. החינמי שואלים עוד פעם נקרא המי בהמה על חזקתה שהייתה בחזקת עבר מן החי, דהיינו חזקת איסור, ואימר לא נשחטה. אז אני אגיד שהיה חזקת איסור, ספק עכשיו שנולד אחרי השחיטה, אז אנחנו נגיד שלא נשחטה. אז רב חיסדא יענה, איך אתה יכול להגיד לא נשחטה? הרי שחוטה לפניך, אתה לא יכול להגיד לא נשחטה, הנה היא שחוטה. אז הכי נמי, הרי טבל לפניך, ובכל זאת אנחנו מחמירים אצל התבילה, בן אדם תבל. הגמרא, אז רב חיסדא יענה, היתילידה ברעותה, אבל נולד רעותה בתבילה הזאת, לכן מחמירים שם. אז שואלים שוב פעם, החינמי בשחיטה גם כן היתילידה ברעותה, איך אתה כל כך בטוח להקל בשחיטה בזמן ש יש אותם תנאים אצל המקווה, ובמקווה המקור התנאי מחמירה אז גם אצל השחיטה הייתה רב חיסטה הייתה צריך להחמיר. אז רב חיסטה יענה, סכין יתראי, בהימה לא יתראי. פה בשחיטה זה לא דומה למקרה של המקווה. כאן הסכין הוא זה שנפל בו איזושהי, אני יכול להגיד פגם, טעותי משמע, דיינו הספק. אבל הבהימה לא, אין שום ראותה בבהימה עצמה. רש"י בשורות הרחבות לקראת סוף הגמרא, סוף הדף, הוא אומר בהימה לא ידראי, וכיוון דלאו בגופה ממש יתייליד, אלא בדבר אחר, דיינו הסכין, לא דמי לתפילה ולא עתי ספק דראותה דסכין, ומוציא אותו מידי שחיטה ודאית. למה? דוודאי עצם פגם. אנחנו ממשיכים כעת עם השאלה השנייה, אני קורא לזה שאלה מרכזית, מטבעי מקשים שוב פעם על רב חיסטה שאמר אין ספק מוציא מידי ודאי. שחט את הוושת באוף, אנחנו עוסקים כעת בשחיטת אוף, רק מילה שמי שלא זוכר, באוף מספיק לשחוט רוב של סימן אחד, לא צריך כמו בבהמה שני הסימנים, גם הקנה וגם הוושת, אלא באוף מספיק אחד מהם, רובו של אחד מהם. אז שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת. אלא הגרגרת, תנו על הקנה, היא נשמטה ממקומה. במצב כזה לא ניתן לשחוט אותו, אבל לא משנה, כי כתוב פה קשירה, למה? כי קודם שחט את הוושת, וזה בזה נגמר השחיטה, הכל טוב. עכשיו, מקרה אחר, נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, פסולה. כי במיד שנשמטה הגרגרת, נטרפה העוף. אז זהו, אין מה לעשות. מקרה שלישי, שחט את הוושת, ונמצא הגרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, ספק, נכון? זה היה מעשה ואמור כל ספק בשחיטה פסול. יש כאן ביטוי כללי, כל ספק בשחיטה לתויה מי. מה זה בא לרבות? לאו לתויה כי אי גוונה, גם ספק בסכין. והפסק פה פסול, אז זה קשה על רב חיסטה. לא. לתויה ספק שעה, ספק דרס. אלו מפסולי שחיטה, ונוצר בו ספק אם הוא שעה או ספק אם דרס. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שורת הגמרא ומשנה. למה אתה מוכן להקיד בספק שנולד בסכין ולא בספק שהספק דרס? תשובה, הטעם, בספק שהספק דרס התיילידה בראותה בבהמה. אחה, נמצא סכין פגום, סכין התראי, הראותה נולד בסכין, בהמה לא התראי. אנחנו ראינו את התשובה הזאת מוקדם יותר. הגמרא ממשיכה לפסוק את הסוגיה הזאת, והלכתה כבתי דרב הונה, כלומר להחמיר, כשלא שיבר בעצם. כלומר הוא שחט, ואחרי השחיטה מצא שהסכין פגומה. אז תולים את הפגם באור, אין משהו אחר לתלות, אין משהו אחר בא לתלות את הפגם, ולכן חוששים שבאור נפגמה. ורש"י בשורה ראשונה הלכת כרבונה דחיישינן לאור, וכאן רש"י מוסיף פן אישי, הוא אומר ועל ידי היה מעשה והורה לי רבינו יעקב בר יקר באוף לאיסור. כאן ואני יודעתי יש חידוש ענק, שגם באור של אוף, שזה די עדין ולא היינו חושבים שהוא יכול לפגום בסכין, אבל אין משהו אחר לתלות בה את הפגם, ולכן אם הוא לא שיבר בעצמות אחר כך יש להחמיר. ממשיך הגמרא, והלכת הכפתי דרב חיסדא לעקיל כששיבר בעצם. עכשיו זה לגבי פסק הגמרא, מה לגבי כל אחד מהדעות האלו הם עצמם? אז גמרא רוצה לדייק מכלל דרב חיסדא שהוא מקיל אף אגב דלא שיבר בעצם, הוא עדיין יכשיר את השחיטה, אלא במה יפגם, במה הוא נפגם. הגמרא עונה, אימא בעצם דמפרקת יפגם, יכול להיות שאחר השחיטה, אחרי שהוא גמר לשחוט את הסימנים, הסכין נגע בעצם הצוואר, עצם המפרקת, ובזה גרם הפגם. הווה עובדה, היה מעשה וטרף רב יוסף עד תלי שר חיותה, ורב יוסף פסל 13 בהמות. מה זה עובדה? היה מעשה שנשחט בהמות, אחר כך ראו פגם, גילו פגם בסכין, הם לא בדקו בין שחיטה לשחיטה, ולאחר שחיטה נמצא כולם פגומה. הפסק הזה של רב יוסף, כמן, כמי זה? האם נאמר כרב הונה ואפילו בקמייטה? אותם 13 בהמות שהוא יטריף, האם זה כשיטת רב הונה? וה-13 כולל גם הבהמה הראשונה. מה זאת אומרת? כשיטת רב הונה, דהיינו האור של הבהמה הראשונה כבר פגם. לא, הפסק של רב יוסף שהוא יטריף 13 בהמות זה לא מבוסס על רב הונה, אלא מה? כרב חיסדא ולבר מקמייטא, ה-13 לא כולל את הראשון. אז מה כן קרה? הראשון נשחטה כראוי, אבל אחרי שהוא גמר שחיטת הראשון, הסכין נפגם על ידי המפרקת של בהמה הראשונה, וממילא כל שאר השחיטות גם לרב חיסדא נפסלו, אבל לא כולל הראשון. אז הפסק של רב יוסף הוא מתאים לשיטת רב חיסדא. והיא בית אימה לעולם כרב הונה. הגישה השנייה פה זה אומר שהפסק של רב יוסף הוא דווקא לפי רב הונה, דהי כרב חיסדא מכתי. אם היינו מאמצים שיטת רב חיסדא, בואו נבדוק את העניין, בואו נעיין. מיתלה תלינן, רב חיסדא הוא תולה להקיל, כפי שאמרנו מוקדם יותר, הוא לא חשש מפני האור, הוא חשש מפני שבירת העצמות שראינו מוקדם יותר, או עצם המפרקת. הוא תולה להקיל, ממאי זה בעצם דמפרקת דקמייטא יפגם. אם כבר תולים להקיל, למה לתלות את הפגם במפרקת של הבהמה הראשונה שנשקטה? דילמה בעצם דמפרקת דבטרייטא יפגם, ואז אין לפסול אף אחד. ובכל זאת רב יוסף יטריף את כל את 13 בהמות. אז אם הפסק של רב יוסף היה ברוחו של רב חיסדא, הוא לא היה מטריף אף אחד. אמר לי רב אחא ברי דרב על רב אשי, רב כהנא מצריך בדיקת הסכין בין כל חדה וחדה, בין כל בהמה ובהמה. ההנהגה הזאת של רב כהנא, כמן, כפי מי מהדעות שהזכרנו מוקדם יותר, כרב הונה ולמפסל כמה הייתה, האם הצורך לבדיקה בין כל אחד ואחד זה, זה כשיטת רבונה, עם המטרה לפסול את הבהמה הראשונה. מה זאת אומרת? אחרי שחיטת בהמה הראשונה, תבדוק את הסכין. מה זה ייתן לי? אם אני מוצא בו פגם, אני אפסול גם הראשונה, וכדעתו של רב הונה, שבאור נפגמה. לא. דורכה הגמרא ואומרת שמה שרב כהנא מצריך בדיקה בין כל אחד ואחד, זה כרב חסדא, ומה המטרה? ולאכשורי בתרייתא. להבדיח שחיטה טובה לבהמה האחרונה. אז במילים אחרות, הבדיקה הזאת של רב כהנא, חובת הבדיקות בין כל אחד ואחד, זה שוב פעם להבטיח שחיטה כשרה לפני שחיטת הבהמה האחרונה, דהיינו לפני השחיטה. שואת גמר, אי אחי, אם מדובר פה בבדיקה שמיועד להיות הבדיקה לפני השחיטה, טיבה אינה מבדיקת חכם. זה נושא שעוד לא ראינו אותו, אבל יש נגיד הלכה שלפני שהשוחט שוחט, הוא מביא את הסכין, הוא מראה אותו לחכם. אגב, טעיתי במקצת, כי כן הזכרנו את הרעיון הזה, את העניין הזה של בדיקת חכם באחד מהסוגיות הקודמות שדנינו בעניין שיעור שיעה, וזה כדי בדיקת חכם אמרנו, ואז הזכרנו את הרעיון הזה של צורך לחכם לבדוק סכין של השוחט. הגמר תתמקד בזה בפני עצמה בהמשך המסכת. בכל אופן, אם הצורך של בדיקת הסכין הוא כדי להכשיר או לאפשר המשך השחיטות, דהיינו הבדיקות האלו מיועדים להכשיר את הבהמה הבאה או הבהמה האחרונה, זה נקרא בדיקה לפני שחיטה, והכלל או ההלכה אומרת שיש להראות את הסכין לחכם. עכשיו, לא ראינו את זה פה, אז מזה שלא מראים אותו לחכם פה בפסק של רב כהנא, שהוא מצריך בדיקה בין כל אחד ואחד, בזה שלא מכניסים את את ההנהגה הזאת להראות לחכם, אז אפשר להסיק, כמו שחשבנו מקודם, שזה אינו בדיקה לפני השחיטה, אלא הבדיקה יגלה לנו שהשחיטה שכבר בוצעה הייתה שחיטה בעייתית, כמו רב הונה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בדיבור המתחיל, אי אחי, לקראת החלק האחרון של השורות הקצרות ברש"י, אי אחי, דמשום דבאי למשחטי קבדיק, הווה לי בדיקה דקודם שחיטה, ותיבאי חכם להראות לו את הסכין, דאפינן לקמן, בדף י' ז', ושחטתם בזה ואחרתם, לומדים שיש הלכה כזאת, להראות לחכם לפני השחיטה. ומדלו באי למחווה לחכם, שמע מן עליו בדיקה דקודם שחיטה חשיב לי, זה לא נחשב בדיקה לפני שחיטה, אז זה נחשב בדיקה אחר השחיטה. ומה הצורך לזה? לפסול את מה שכבר נשחט. זה לפי זה מתאים לשיטת רב הונה. אנחנו נפסול לגמרא, הגמרא אומר לא, אין צורך להראות את הסכין לחכם, כי עד אחד נאמן באיסורים. רש"י על זה, עד אחד נאמן באיסורים, דכל יחיד ויחיד המינתו תורה, וזבחת מבקרך מצונך, וגם כתוב ושחט את בן הבקר, ואחלי כהנים על ידו, ולא הזכיקו להעמיד עדים בדבר, ולא הצריכה תורה עדים הצורך לידים, אלא לעונש ממון, כאילו לחייב בן אדם ממון, לשלם, או מיתת בית דין, או לעריות, תגמרינן דבר דבר מממון, יש גזירה שווה, כי מצא בה ערוות דבר, או על פי שניים עדים, או שלושה עדים יקום דבר מממון, אבל לא בעניין איסורים, כמו הנושא של כשרות, הנושא של כשרות לא מהווה תשלום ממון, אינו מיתת בית דין, ולא נוגע לעריות. אז בענייני כשרויות, עד אחד נאמן. הגמרא שואלת, אי הכי מעיקרא נמי לא? אם כך, אז גם בהתחלה של השחיטה, שהשוחט נכנס בכלל לעסוק בשחיטה, גם בוא נוותר על בדיקת חכם, כי אמרת, עד אחד נאמן באיסורים. הגמרא עונה, האמר רב יוחנן, לא אמור להראות לך סכין לחכם, אלא מפני כבודו של חכם. וזה מה שנקרא משהו, מנהג פורמלי. זה חייב, זה דבר שהוא לא דבר שאפשר לוותר עליו, אבל הוא לא הלכה, זה שמראים סכין לחכם הוא לא הלכה בשחיטה יומיומי, שחיטה של שוחט שעוסק בשחיטות. הדין הזה, עוד פעם נגיד, רק בהתחלה שאדם נכנס לתחום שחיטה, אז יש עניין לחלוק כבוד לחכם, ולא לא את הסכין שהוא יבדוק ויאשר את הסכין והשוחק כראוי לעסוק בתחום. יש כאן סוגיה חדשה, ובתחת הכותרת מבנה שיש אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, המעוין שאתם רואים, חיפוש מקורות לכללים, חזקה ורוב, שני כללים גדולים בנושאי פסיקת הלכה, ובפרט כשמדובר להכריע במצב של ספק, אז אנחנו נשענים על או חזקה או על רוב. אז כאן הגמרא תתעניין מה המקור לדבר הזה שמסתמכים על חזקה. הזכרנו את זה מקודם, שבהמה למשל בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. אז אם אתה לא יכול לוודא איך היה השחיטה, אז יש לנו אז מה אומרים, מה פוסקים? עושים שהבהמה אסורה, כי היא הייתה בחזקת, הייתה לה סטטוס של איסור. אתה לא יכול להוציא דבר מהסטטוס, אלא אם כן יש לך איזו ידיעה ודאית שנגיד נוגדת או מבטלת או מנטרלת אותה חזקה שהיה מקודם. אז כעת הנושא שלנו, אוקי מילטה החזקה, הגמרא מנע מילטה דמו רבנן, אוקי מילטה החזקה, במקרה של ספק אז תמיד את הדבר בחזקתו. זה יכול להיות גם להקל וגם להחמיר, כך רש"י אומר, הד ימור רבנן, שורה שנייה מתחת לגמרא, במקומות הרבה סמכו על החזקה לאסור ולהתיר, כי ההוד אליאל, כמו שהזכרנו מוקדם יותר. אז מה המקור לזה שסומכים על חזקה? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמר קרא. אנחנו נצטט פה פסוק בעניין נגעי בתים, לא רק על גוף האדם ועל בדים שייך התחום של צרת, יש גם צרת בתים, והצרת הקביעה שהבית הוא מנוגה זה על ידי כהן, דווקא על ידי כהן שהוא נכנס, מסתכל ויוצא מן הבית, וביציאתו מן הבית הוא סוגר את הבית. כמובן יש פרשה שלמה, אנחנו לא נלמד את הפרטי פרטים של אותו פרשה, אבל מפרשת הסגר בית, צרת בתים, יהיה לנו מקור מקראי מדורייתא, שיש עלינו לסמוך על חזקה. איך זה עובד? נמשיך בגמרא. מה הפסוק אמר? קרא, ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. זה אחרי שהכהן ראה שמה שנמצא בתוך הבית הוא באמת נגע, ולא סתם כילוף צבע מהקיר, אלא זה נגע. דילמה אדנפיק ויאטה בצר לשיעורה, בעניין הנגעים יש גם שיעור מינימלי שמהווה נגע. אולי עד שהוא יצא מן הבית, איך נגיד, התקטן, הצטמצם, התכווץ הנגע, כלומר הוא פחות מקשיור. נכון, בזמן שהכהן ראה היה שיעור כדי לתמות את הבית, אבל אולי עד שהוא יצא מהבית זה הצטמצם, ולא אומרים את זה אלא לב משום דמינן אוקי החזקי. הכהן ראה שיש כאן צרת בתים, עכשיו הוא בחזקת מצורה, זהו, לא חוששים אולי הוא התקטן, הצטמצם. זה אומר לנו שסומכים על החזקה. כעת יש לנו משולשים בשני כיוונים, וזה עבורנו מעקב. אם השפיץ למעלה קושיות, הפוך יהיו תשובות. מתקיף לרב אחר בר יעקב, ודילמה, מתי מסגירים את הבית? כגון, מסגירים כוונה קובעים שהוא מנוגה, מתי? כגון שיצא דרך אחוריו. דקחזי לכי נפק. הכהן הלך אחורנית, אז הוא ראה את זה כל הזמן, אין כאן איזה ספק, אולי זה הצטמצם. אז אין כאן מצב שאנחנו סומכים על חזקה מול ספק, אין ספק. אז מאחר שהוא הלך אחורנית, הוא ראה שזה לא נבצר בינתיים. אמר לאביי, שתי תשובות בדבר. הניסיון שלך, של רב אחא, לדחות את הראיה, הוא לא מצליח. יש לנו שתי תשובות להתקפה שלו. חדה, יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה. אתה לא יכול להגיד שפרשת נגעי בתים הוא נקבע על ידי הליכה בצורה כזאת. זה לא נקרא יציאה, והפסוק אומר ויצא הכהן מן הבית. צריכים ללכת בצורה שנקרא יציאה. עכשיו, אני אומר הרבה פעמים, לימוד תורה, ובפרט לימוד גמרא, תורה שבעל פה, היא לא מתבססת על תרגום מילולי. תרגום לשפה המדוברת. הכהן בעין כה וכה יצא מן הבית, אבל יש כאן מושג הלכתי, יציאה, ויצא הכהן. יציאה לא לפי בשלב הזה של ההבנה, אדם לא מקיים יציאה אם הולך בצורה משונה, כוונה הולך דרך אחורנית. זה התקפה ראשונה. ועוד, אחורי הדלת מה יקרה למאמר? אם כל מה שתגיד, כשהכהן נכנס, הוא נכנס, הדלת נפתח, הוא בדק את כל הבית, גם את הקטע שבקיר שמאחורי הדלת, אבל כשהוא יוצא מן הבית, הדלת, כמובן כדי לצאת, הדלת צריך להיות פתוח. מה בקשר לקטע של הקיר שקעית מאחורי הדלת? אפילו אם הוא הולך אחורנית, הוא לא יכול לראות את הקטע הזה. ואם שם למשל היה הנגע, והקביעה של הצרת הוא על פי מה שאחורי הדלת, אין לנו ברירה אלא לומר ש אנחנו לא לוקחים בחשבון, אולי זה הצטמצם, כי חזקה שהיה נגע שם. וחיתמה דפתח בקפתא, שגם על אחורי הדלת הוא פתח חלון, חלון בדלת שמאפשר ראייה שמה. אז שוב פעם, אין עניין פה של הסתמכות על חזקה, אלא על ידיעה ודאית. זה לא אפשרות. ואתנן, בית אפיל, אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו. אין פתיחת חלונות כדי לוודא שיש נגע. אז זה לא אופציה. אז אין כאן אופציה. אז ממילא מה שרב אחא הציע לנו, שאין כאן עניין של הסתמכות על חזקה, כי מדובר בכהן ש... ראה את הנגע ורואה אותו כל הזמן עד שהוא יוצא מן הבית, זה לא יכול להיות. שוב פעם, כי יציאה כהני זה לא נקרא יציאה. ומה עם הקטע שאחורי הדלת? אז מאחר שהוא צריך לפי הבית צריך להפנות את גבו לנגע ולצאת באופן רגיל, איך אנחנו קובעים בכל זאת אולי הנגע יצטמצם? לא, אנחנו לא אומרים אולי, כי יש לנו חזקה נגד הספק הזה. אמר לי רבה, רבה מתחיף את אביי, ובכך באמת, בעצם מחדש את ההתקפה של רבחה. רבה שוב פעם הוא, ואתם יכולים לנווט עם המשולשים, אמר לי רבה דקאמרת נקודה נקודה, רבי הלה שתי נקודות, מה שתי תשובות בדבר, בא רבה ומקשה על שתי הנקודות של הבאי. אחד, מה שאתה אמרת, יציאה דרך אחוריו לא שמע יציאה, זה לא נכון. כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, זה כן נחשב יציאה, דכתיב ביציאה, אצל הכהן גדול ביום כיפור, אחרי שהוא היה בקודש הקודשים, הוא יוצא מקודש הקודשים. ובפסוקים הרלוונטיים הוא כתוב שהוא יוצא מן הקודש, מן הקודש הקודשים. ואיך הוא יוצא? למרות שכתוב יציאה, הוא יוצא דרך אחורנית. ותנן יצא ובא לו דרך כניסתו. זה מה שתיארנו מקודם, הוא יוצא עם פניו כלפי הקודש הקודשים, ויוצא בדרך אחורנית כל הזמן. ודכא אמרת, הנקודה השנייה, בית אפיל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו, בעניין אחורי הדלת, הזכרנו את זה, הני מילי, אומר רבה, מתי האיסור של פתיחת חלון, מתי זה תופס? איך אתה לא התחזק? זה נכון במצב, או נגיד בכניסה של הכהן לבית, שלא הוחזק כבית מנוגה. אז אם יש לנו בית אפיל, אנחנו לא יודעים כלום עליו, ואנחנו לא יכולים לבדוק כי הוא אפיל, אז על זה אומרים, אל תפתח חלונות להכניס אור. אבל מה? אבל אחד יתחזק במצב שהכהן באמת ראה נגע, החזקה קיימת ואפשר לפתוח את חלון, ופותחים חלון. ומכל זה אנחנו רואים שאין הוכחה מפרשת נגעי בתים שסומכים על חזקה. כי כדי לקבוע תומת הבית יש כאן עניין של ידיעה ודאית, לא רק חזקת מנוגה, אלא הוא רואה, הוא הולך אחורנית ובמה שמאחורי הדלת הוא פותח בו חלון. נמשיך הגמרא, תניא דלא כרב אחא בר יעקב. יש כאן ברייתא שנביא והוא לא תומך ברב אחא, אלא באמת כן סומכים על החזקה, וזה שוב פעם בניין נגעי בתים. כתוב ויצא כהן מן הבית, יכול ילך לביתו ויזכיר. מה שכתוב שהכהן יוצא מהבית של הבית המנוגה, האם הכהן הולך ממש לביתו ומשם אולי דרך חבלים ארוכים הוא שהוא מקושר לדלת של הבית המנוגה, האם זה מה שהוא עושה? הוא הולך עד לביתו ומסגיר את הבית. ואגב, במצב כזה הוא ודאי לא רואה מה שקורה בבית המנוגה. רשי שלוש שורות מהסוף, דרך הקטני שמלך לביתו והסגירו, הסגירו הסגיר, זה מה שאנחנו נראה בסוף הברייתא. ואחר ודאי איכסי נגע מיני הוא מוקמי להחזקי, כדי בכל אופן לקבוע שהוא בית מנוגה ודאי סומכים על החזקה. אז אנחנו נחזור לברייתא. האם זה מה שהתורה מצפה שהכהן ילך לביתו ויזכור את הבית המנוגה ידי חבלים? תלמוד לומר זה לא, כן? תלמוד לומר אל פתח הבית. הכהן סוגר מקרוב, שהוא עומד בפתח הבית המנוגה. אם פתח הבית יכול לעמוד תחת המשקוף ויזכיר ששם הוא עומד ויסגור את הדלת כמעט על פניו, כי הוא עומד כל כך צמוד לדלת, הוא עומד תחת המשקוף, תלמוד לומר מן הבית. כתוב בפסוק ויצא הכהן מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. אוקיי, צד, אז מה כן עושה? עומד בצד המשקוף ומזכיר. ומניין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר, או שמד בתוך הבית והסגיר, זה שתי הקצוות האלו, אם הוא באמת עשה כך שהסגירו מוסגר, שבכל אופן זה כן נחשב קיום של סגירת הבית, דהיינו הסגירה והקביעה שהיא בית מנוגה, תמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום. וקראנו את הרשי מוקדם יותר, מאחר שזה אופציה, אמנם זה לא מה שנקרא זה לכתחילה, אבל זה אופציה שהכהן יכול לצאת מהבית המנוגה ולקשור חבל ארוך לדלת, יגיע איזו כמה מטרים טובים משם, הוא בכלל לא רואה את הבית המנוגה, סוגר את הבית, ובזה נקבע הבית כבית מנוגה, לפחות בית בהסגר. אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים. ובמצב כזה הוא בוודאי לא רואה מה קורה בתוך הבית, ובכל זאת זה נקבע. זה מראה שאנחנו סומכים על החזקה ולא מתחשבים באפשרות שאולי הנגע יצטמצם בינתיים. עכשיו, מה אומר רב אחא על המקור הזה? הוא אומר, ורב אחא בר יעקב, רשי בסוף העמוד אומר, רב אחא אמר לך, מהא לא תותבן, דאיכא לעוקמי, אל תקשה עליי מהמקור הזה. אנחנו ממשיכים לדף י' א' עמוד א', המקור הזה שמאפשר סגירה גם ממרחק, כגון, אגמר בשורה הראשונה בדף י' א', כגון דקיימי דרה, דרה זה שורה, דגברי, ואמרי כדקאי קאי. יש פשוט שורה ארוכה של אנשים שאומרים לאותו כהן שמתרחק מהבית המנוגה, והם אומרים זה עדיין שם, עדיין שם, עדיין שם, עד שהוא באמת מושך את החבל וסוגר את הדלת מאותו מרחק. אבל שוב, אין כאן איזושהי ספק, כי הם מעידים כל הזמן שהנגע ממשיך להתקיים בשיעורו המתמה, כמו שהיה כשהכהן עצמו ראה את הנגע. עד כאן שיעורנו להיום.